טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור רביעי בפסקה ט"ז. אני חושב שזה שיעור אחרון יהיה בפסקה העמוקה הזאת. אני אעשה איזה חזרון קטנטונת מה שקצת ראינו. דיברנו על הצדיק, התחלנו ממנו שהוא עושה את כל מעשיו בקדושה, כלומר גם עולם החול שלו הוא ביטוי של הקודש הפנימי. זה מתבטא בכלל בתור אהבת המלאכה, שגם המלאכה, העיסוק בעולם הזה, הוא בעצם תיקון העולם, הוא מתקן את האור האלוהי להופיע בכל דרכי החיים. דיברנו על זה, עצמו מרומם את כל המלאכה, מרומם את הכללה שיש במלאכה, מחבר בעצם בין העולם הרוחני והעולם הגשמי, וכאן גם כן אותו דבר, אותו עניין, אותה חוקיות של חיבור המציאות אל שורשה, מצוי גם כן בחוכמה וגם בלשונות, התרבויות, השפות, שפות ממש. אותה חוקיות אלוהית של חיבור עץ הדעת טוב ורע עם עץ החיים, של עולם הזה עם עולם הבא. הכל מתאחד, הכל עושה רצונו של מקום. הכל אלוהי. עד כאן דיברנו על זה הרבה. עכשיו, זה החזרון הטנטונת, עכשיו נחזור לאיפה שהיינו. אנחנו בעמוד סמכת למטה. וכל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש. וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה ועבודה משפלותה המערערה. וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, כל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, המאמצת להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם, לבררה ולהודיע לבני האדם הדר כבודה, בכל דרכי הודעה ובכל דרכי ברוב הסברה, כן יוסיף האור להיגלות על כל שפה ולשון, וכל חוכמה ומדע. אז בואו רגע נעצור עד פה, למרות שזה אמצע המשפט, אבל כבר פה יש המון מה להסביר. כל המלאכות יאירו באור החיים, אור חיי עולם הבא, אור העולם הרוחני, ההולך ובא, הולך ומרומם את העולם, על ידי מלאכת הקודש. מה זה מלאכת הקודש? ראינו שהצדיקים הם עוסקים בתפילה, לחבר את את הקודש הפנימי אל החוכמות, אל השפות. מלאכת הקודש זה קשור לתפילה הזאת, מלאכת הקודש זה קשור בכלל לעבודת השם. מצוות, לימוד התורה שלנו, עבודת המקדש, לעתיד לבוא במהרה בימינו אמן, וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה והעבודה משפלותה המערערה. כלומר, ככל שאנחנו עוסקים יותר בבניין הארץ, בתיקון הסדרים הטובים בארץ, מוציאים את הארץ הזאת משיממונה, מחורבנה, מסדרים אותה, בונים אותה, מגדילים אותה, כל המלאכות האלה הם עצמם משפיעות על כל היש, מסיבה פשוטה שישראל, כמו שראינו פסקאות קודמות, הם יושבים בשורש החיים, וכל מה שקורה איתנו הוא משפיע על כל ההיקף, מן המרכז על ההיקף, וכל מה שאצלנו על ידי מלאכת הקודש וגם על ידי מלאכות ממש גשמיות בארץ ישראל מתבצע מתוך חיבור אל מגמה תכליתית של המציאות, הדבר הזה הוא מרומם את כל האנושות, מרומם את כל ההוויה כולה, מחבר את החומריות לתכליתה הסופי, להביא לתחיית המתים, למצב שבו הגשמיות היא לא מעכבת את זוהר העליון מלהופיע, את העולם הרוחני, את הנשמה, אלא אדרבה, היא עצמה מגלה את הרוחניות הפנימית, את האלוהיות של הכל, בגלל שאור השם הוא זורח דרך הכל. הכללה היא באה מהניתוק, מהפירוד. הפירוד, בגלל שאדם הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. זה בעצם ביטוי של התייחסות אל המציאות מצד עצמה. אז יש כללה. ומציאות היא מנותקת, זה כללה. התיקון של זה זה החיבור, העיסוק בצד המציאותי מתוך חיבור אל הקודש, כן. אנחנו ומתוך גודל של תורה ומתוך אפילו גודל של תורת הסוד, הרב פה מרומם אותנו בדברים מאוד פנימיים, אנחנו תכף נראה, זה עוד יותר מעמיק הסיפור הזה. וכשאדם הוא חורש בשדה והוא מרגיש שהוא מתקן את העולם, זה תיקון גדול הדבר הזה. זה מוציא את המלאכה מכללתה. החתם סופר, הבאתי את זה בשיעור הראשון, בפרק לולב הגזול, למד וו עמוד ב', או עמוד א', דיבור המתחיל את רוג הקושי. זה מפורסם, החתם סופר הזה. מסכת סוכה, אז הוא מסביר שאדם הוא חורש בארץ ישראל, זה כמו להניח תפילין. כך הוא מסביר. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ החיים, היא ארץ שהחיים העליונים מופיעים בה, הקודש שופע פה, וכל מה שנעשה פה גם ברמה הגשמית, הוא מחובר לתכלית אלוהית. קודם כל זה מתחיל מפה, וממילא זה גם מושך את כל ההיקף, את כל העמים, את כל המציאות כולה. בסדר? עניתי לך? כמובן זה צריך לבוא מגודל של תורה, וכמובן שהמלאכה היותר עליונה זה העיסוק בתורה. כן? זה דבר פשוט, זה הוא אמר. אבל מכל מקום לא צריך לזלזל בצד הזה של החיים, זה לא בריאה לבטלה, זה צד שצריך להתקדש על ידי שהוא מקבל מגמה אלוהית, הוא מקבל תכלית, הוא מופיע בתכלית שלו, לא רק מצד עצמו, לא בצורה מנותקת, ניתוק כזה בין השמיים ובין הארץ, אלא בצורה שהארץ היא מגלה את השמיים. מצד עצמו יש לו משמעות, יש לו משמעות מצד עצמו שהעולם הוא משתכלל, העולם הוא יש לו מזון, אני יודע, העולם יש בו שכלולים טכנולוגיים, אבל זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר גדל כשהצדיקים, דיברנו על זה, הם מאירים את אור הקודש שיש במלאכה, בשפה, בחוכמה, הם מאירים איך הכל זה התפשטות של אור אלוהי, ואיך הכל זה הולך להיות מואר מאור הקודש הפנימי, ואיך הכל משמש את המגמה התכליתית של ההוויה כולה. בסדר? הקלקול הוא בא מזה שהאדם מתייחס אל הדברים מצד עצמם בצורה מנותקת. זה המבט הפירודי הזה של עץ הדעת טוב ורע. המבט הפירודי הזה זה אבי כל חטאת. המבט המאוחד, המבט הישראלי, שהוא יונק מהשפעת התורה, הוא אבי כל בניין. כל תיקון העולם תלוי במבט הזה. בסדר? זה מבט מאוד פנימי. אבל זה המבט שהרב מרומם אותנו אליו. זה מבט כללי. אז אומר פה הרב, וכל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש. וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה והעבודה משפלותה מהערערה. וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, לשון הקודש אמרנו פה זה השקפה הישראלית, על פי מה שראינו אתמול, אני חושב זה היה באורות, בעמוד קוף נון ח' קוף סמך ד', סליחה, פסקה י' ב'. אז ככל שתתפשט ההשקפה הישראלית על העולם, שהיא מתבטאת בתרבות הישראלית, מתבטאת גם בלשון הקודש, בשפה, ממש. וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, המאמצת להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם, כוח התפילה, אולי, יש פה אולי תראייה א', יש לך? ב', תביא גם ב', אני גם צריך ב'.
ברגע שאתה רוצה, אתה יכול להביא.
אתה יכול להביא לי גם א', יש פה א'? אם אתה מוצא, הרב שם מדבר על התפילה המתמדת של הנשמה, כן, מה זה תפילה מתמדת של הנשמה? זה נשמת היש, נשמת המציאות. מתפללת תמיד, מה התפילה שלה? להוציא מן הכוח אל הפועל את אור השם בארץ. דרך הכל. אדם, בסדר, אני הסברתי את זה בלשוני, מסביר את זה בלשוני. אדם, כשהוא עומד בתפילה פרטית, הוא בעצם כמו פרח שהוא מתכוון עכשיו לקראת קרני השמש, נפתח לקראתו. כלומר, אנחנו המשכיות של התפילה המתמדת של הנשמה. נשמת היש, נשמת כנסת ישראל היא תמיד מתפללת. ומה התפילה שלה? היא מאמץ להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם. את הטוב, את האידיאלים, את הקודש הפנימי. הכל צריך להיות מואר מאור השם. כל הענפים היותר רחוקים, הם מקבלים את מגמתם, מקבלים את מהותם, הם מוארים מההדרכה האלוהית, הם לא מנותקים. הקלקול הוא בא מהניתוק. הגויים יש להם מבט מנתק כזה, מתייחסים על המציאות מצד עצמם. אנחנו צריכים להיות שייכים למבט הישראלי, וממילא המבט הישראלי הזה הוא הלך והתפשט גם על האנושות הכללית, כולה. אז כל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, המאמצת להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם, לבררה או להודיע לבני האדם, הדר כבודה בכל דרכי הודעה ובכל דרכי בירור והסברה. אז מה הנושא פה של הפסקה? מה הנושא פה של הפסקה? מה הנושא פה של המשפט? מה זה לבררה? על מה הוא מדבר? מה זה הנקבה הזאת פה? כל מה שיעלה כוח התורה והתפילה המאמץ להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם. אני חושב שזה האצילות האלוהית. לברר את האצילות האלוהית. כלומר, איך שהכל נאצל מאיתו יתברך. איך שהכל זה גילוי רצונו וחוכמתו. הכל זה הופעתו. אז אור האצילות הזאת, האצילות האלוהית, צריך לברר אותה. כמו שהרב מברר לנו פה, שגם המלאכה היא מן האצילות האלוהית. היא לא בריאה לבטלה. עולם החול זה לא בריאה לבטלה. הוא לא נלחם בריבונו של עולם, הוא נועד לגלות את אורו, התברך. לבררה ולהודיע לבני האדם, הדר כבודה, בכל דרכי הודעה ובכל דרכי בירור והסברה. כמו שהרב עושה פה בספר אורות, ובכלל בתורתו, אני חושב שזה המפעל הגדול שלו, מה שהוא כותב פה במשפט, הוא מברר את האצילות האלוהית בעולם, בכל מיני ממדים, כן יוסיף האור להיגלות על כל שפה ולשון, ועל כל חוכמה ומדע. כלומר, עצם המודעות, הוא עצמו גם מאפשר את גילוי האור, הוא מוסיף גילוי, גם על כל שפה ולשון וכל חוכמה ומדע, שזה הענפים היותר רחוקים, וקל וחומר לענפים שהם יותר קרובים, שיחול אור השם על כל דברים שבטעם, ביופי ובשירה, בהליכות דרך ארץ ובאורחות הנימוס, אפילו בקישוטים והידורים, באופני ההנהגות והנימוסים היותר מודרניים, כמובן המובחרים והדינים שבהם, ובכולם יחל אור השם לפעם. כלומר, ברגע שהמלאכה, שהיא יחסית חומרית, יחסית ארצית, היא תהיה מוארת מאור האצילות העליונה, וכן החוכמה, וכן הלשון, כל שכן שיחול אור השם על כל דברים שבטעם, ביופי ובשירה. כלומר, משהו שייך לאסתטיקה של החיים. כי באסתטיקה יש צד יותר רוחני, יותר עליון. אולי לא מהחוכמה, אבל ודאי שמהמלאכה. אמרנו לפני כמה פסקאות שאצל הגויים הצד האסתטי זה הרוחניות שלהם, בזה הם עוסקים, זה התרבות שלהם יונקת מהדבר הזה. אצלנו זה ביטוי של הקודש הפנימי, ומכל מקום, ברגע שאור השם הוא מופיע על הדיוטה היותר תחתונה, כל שכן גם כן על המדרגות שבדרך, שהן מתרוממות ומופיעות את האצילות אלוהית, הכל נעשה יותר הרמוני, יותר מגלה את שם השם, יותר מתקדש. ממילא כשהאור הפנימי מופיע, אז השיגים נופלים. וכל הקלקולים שהם נובעים מניתוק המציאות משורשה. אבל ברגע שהמציאות היא ביטוי של שורשה האלוהי, אז הכל ממילא מתברך, מתעלה, מתעדן, בהליכות דרך ארץ, דרך ארץ, כלומר, מידות טובות, ואורחות הנימוס, וכל מיני הנהגות שהן משתנות ממקום למקום. זה דברים שהם אנושיים. ואפילו בקישוטים והידורים ואופני הנהגות הנימוסים היותר מודרניים, יש כל מיני, הרב פה מדבר בצורה די כללית, אבל כל מה שקשור לעולם האסתטיקה, עולם ההנהגות, עולם התרבותי, הכל מתקדש ומתעלה ומואר מאור השם. כמובן המובחרים והעדינים שבהם, כי יש כל מיני נימוסים מקולקלים, כן? אנחנו לא מצפים שאור השם הוא... יופיע ב... אני יודע מה, סתם, אני... אגרוף. זה... הדברים האלה ממילא הם ייעלמו מן העולם, כל מיני אבקות, כל מיני דברים כאלה שזה סוג של יצרד שפיכות דמים, ו... או יצרד עבודה זרה, יש כל מיני דברים כאלה, או יצרד העריות, כל הדברים האלה ממילא נופלים. כשהאור הוא מאיר, אז החושך הוא נעלם, וכל השדים מסתלקים, אבל יש כן נימוסים מודרניים שהם יכולים להתקדש, והם ילכו ויתקדשו, בכולם יחל אור השם לפעמים. אני רוצה רגע לא יודע, אולי אני אעשה איזה סיכום קל. תשימו לב פה למה הרב הוא מכניס אותנו. הוא מכניס אותנו למבט של הכללות. אפשר לקרוא לזה ככה. כלומר, אם אנחנו מבינים שכל ההוויה כולה היא הולכת ומגלה את אורו, וכל מה שיש בתוך המציאות כולה זה הכל גילויים של אור אינסוף, רק יש מדרגות שהאור הזה הוא מופיע בצורה כל כך דקה, כל כך מעטה, זה כלים כאלה צרים שזה מתבטא בצורה נמוכה מאוד, בצורה ירודה. ויש כמו למשל האומה הישראלית, שאור השם הוא מופיע בצורה רחבה, זה כבישים רחבים. ומתוך הנהר אור הזה, מתוך שאנחנו מסדרים את החיים שלנו בארץ ישראל, במקדש, בחיים אלוהים, כל הפלגים, היובלים והנחלים שנובעים מהמדרגה הזאת שיושבת בשורש החיים, מחשבתם של ישראל שקדמה לכל, אז הכל מתברך, הכל מתעלה. אורו האינסופי הוא הולך ומאיר על כל היש, גם על הנערות הדקים האלה הם הולכים ומתרחבים, הכל מתמלא מאור השם, הכל מתברך, מואר, מתעלה. בסדר? זה ברור העסק הזה? בסדר? כאן דברים שנראים לנו רחוקים וכו'. והרעיון המקשר הכל אל הטוב והיושר, אל העדן והצילות הרוח, אל אהבת העבודה בהדר הביטחון האלוהי, והאהבה העליונה המשפיעה אור חיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים הללו. אז עוד פעם, והרעיון המקשר את הכל, הכל ממש, הכל הוא מקושר, הכל הוא גילוי אלוהי. הרעיון הזה שמקשר את הכל, לכל מה שאתה רואה, את העולם הגשמי, את החיות, את הטבע, את האנושות, את הנימוסים של האנושות, את החוכמות, את הלשונות, את המלאכה. הרעיון המקשר את הכל אל הטוב והיושר, אל העדן והצילות הרוח, שזה ביטוי לעולם הצילי. עולם עליון, עולם עדין, עולם שאדם הראשון היה שייך אליו, עולם של שעשוע, שעשוע אלוהי, שעשוע, כלומר העיסוק, אני אראה לכם, משהו ממדבר שור, זה בעמוד קוף. ארי, אתה יכול להגיד להם שטיפה שהתרחקו אולי לכיוון ה... כיוון שם, אז זה ממש מפריע לנו. תודה רבה. כתוב ש כתוב פה, כתוב ככה במדבר שור, זה נמצא בעמוד קוף, כתוב ש כתוב לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו. כן, מה זה אטייל עמכם בגן עדן? התהלכתי בתוככם. מה הכוונה? מה זה התהלכתי בתוככם? הכוונה אטייל עמכם בגן עדן. אז מה אומר פה הרב? עניין הטיול הוא לסמן דבר שהוא תכלית מצד עצמו, להבדיל תנועה זו מתנועה של הליכה בדרך שאינה קיים הכנה. יש דבר שאתה מתייחס אליו בתור אמצעי לעתיד לבוא, וכבר זה שייך למי שהוא עוסק היום ברזי תורה. אז ההתייחסות אל המציאות זה לא בתור דבר אמצעי, אלא דבר שהוא תכלית מצד עצמו. גן עדן זה מצב של תודעה, זה משון עדינות. וכשהתודעה היא מפותחת אצל אדם רוחני, הוא מתייחס לכל דבר בצד העליון שבו. הוא לא רואה, יש, בוא נגיד ככה, הרב אומר, כל הפוסע פסיעה גסה, זה הגמרא אומרת. אז ניטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו. ככה הגמרא אומרת. אז הרב מסביר את זה, פסיעה גסה זה פסיעה שאתה לא מבחין בתכלית של הדבר שאתה עוסק בו. אתה לא רואה את הערך שלו. אתה עושה את הכל בתור, אתה צריך עכשיו להגיע מירושלים לתל אביב, ובתל אביב יש לך איזה פגישה, ואחר כך יש לך עוד פגישה במקום אחר. הכל אתה עושה בשביל לסיים, בשביל להגיע לדבר הבא. הכל מתפספס, זה סוג של פסיעה גסה. פסיעה גסה יכולה להיות בחינוך הילדים. אתה רוצה להטיס אותה מהר למיטה, לסרק אותה, להלביש אותה. אתה מפספס פה את כל הגילוי הנשמתי. אתה מפספס את הילד. אתה מתייחס אליו בתור דבר שמביא, מתייחס בסוג של גסות. אפשר להתייחס בפסיעה גסה אל המלאכה. דבר שהוא צריך להיות, אני צריך להתפרנס, אני צריך... אפשר להתייחס לזה בתור דבר תכליתי. אפשר להתייחס לכל דבר במציאות בצורה לא עצמית. ואפשר להתייחס אליו בצורה עצמית. וזה עצמו מבט שהוא גן עדן. והרב מסביר שהטעם העץ היה פעם כטעם הפרי. הרי כתוב, תוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, ועץ פרי עושה פרי. ומה כתוב? שהארץ היא לא הוציאה עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. כלומר, היה ראוי להיות טעם העץ כטעם הפרי. אתה לוקח איזה ענף של עץ לימון, אוכל אותו והוא חמוץ, אבל אנחנו אומרים שזה לא ככה, נכון? יש פה פספוס של האמצעי. אנחנו כל הזמן חיים במצב שהוא מביא אל המטרה. גן עדן זה דבר שהוא שעשוע. שעשוע אלוהי. אני אראה לכם את זה אולי ב... זה דבר של התייחסות למציאות מצד ההערה האלוהית שבה. זה הרעיון הזה שמקשר הכל אל הטוב והיושר, הוא מביא אותנו למציאות הזאת. שאנחנו לא מסיטים את המבט מהתכלית של כל דבר, מתייחסים לכל דבר בצורה עצמית, לא בצורה שמביאה אותנו לדבר אחר, מפספסים קצת את החיים. אדם יכול לפספס את החיים, החיים עוברים לידו. זה רעיון קצת עמוק, אני תכף אראה לכם את זה בספר אורות, רק אני אסיים פה את המשפט של הרע. והרעיון המקשר הכל אל הטוב והיושר. אם אתה מתייחס להכל בתור גילוי אלוהי, הכל זה רצון אלוהי, הכל הוא משמש, אין לך דבר שאין לו זמן, ואין לך אדם שאין לו מקום, נכון? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. הכל הוא גילוי של הרצון האלוהי, הכל יש לו חשיבות. התאומה היא מתחילה כשהדברים הם לא במקום שלהם, הם לא מסודרים. והאור, אור הקודש הזה, הוא מסדר כל דבר במקומו. את החוכמה שתאיר את אור השם, את המלאכה שתהיה מקושרת לתיקון העולם. הכל הוא נהיה במקום שלו, גם הצד התחתיתי של המציאות. הכל נהיה יותר מסודר, וממילא זה מביא אותנו למדרגת חיים עליונה. והרעיון המקשר הכל אל הטוב והיושר, אל העדן והצילות הרוח, אל אהבת העבודה באדר הביטחון האלוהי, והאהבה העליונה המשפיעה אור וחיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים הללו. זה ענפים רחוקים, ענפים שהם עלולים להיות מצד עצמם במבט נמוך. פה לא. פה זה, הם מחוברים מתוך האור הגדול הזה, מתוך אור השם, ומושפעים אור חיים, ומשפיעים אור חיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים הללו, וחיי עולם וחיי שעם יתקשרו בחוברת אמיצה. כלומר, חיי עולם זה חיי הנצח. איך ההווה הוא מביא, הוא מבטא את הנצח? איך הדבר הזה שהוא נראה לך רק אמצעי, או דבר שהוא נראה לך בכלל בלי שום תכלית, הוא עצמו כולו יונק מחיי עולם, מחיים נצחיים. יתקשרו בחוברת אמיצה, יקבלו דין מן דין, ויעירו כל הפרטים כולם באור הכלל. וכל ההופעות המעשיות והשכליות שבעולם, מאורע עליון של אור תורה, אשר העיר רב המון גויים, איתן האזרחי, שהעיר ממזרח צדק. זה פסוק. הוא לא מובא פה בצורה מדויקת, אבל כתוב על אברהם אבינו, שהוא העיר ממזרח צדק. מי שהוא טיפה מבין ב... הרעיון פה שהוא חיבר את העולם הפנימי, שהוא מתבטא במילה מזרח, אל המציאות הארצית, שמתבטאת פה במילה צדק. זה מין קודים כאלה קצת של נסתרות. אז אב המון גויים הוא חיבר את המציאות אל שורשה. הוא העיר את הרעיון האלוהי בארץ, הוא ראה תכלית, גם בלהכניס אורחים, גם בלקרב רחוקים, גם בכל האנושות. הוא אב המון גויים. הוא אב לכל ההתחלה של הרעיון הזה. הוא חרט חריטה כזאת במציאות. אנחנו רק תלמידיו. יקראהו לרגלו, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ עירה מכבודו. עוד פעם, הארציות היא מוארת מהאור הפנימי, מהאור השורשי, מהאור הקודש. הכל מגלה את אור השם. הרב פה הוא מנסח לנו במילים נגלות קצת, רעיון מאוד פנימי, מאוד רזי. לשם ייחוד קודשה בריחוש חינתה. וחיבור עולם הבא ועולם הזה. ואפילו שהתכנים היותר נפולים יתרממו והתקדשו, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. טוב, מה פתאום זה בא, הסוף הזה של הפסקה? אומר הרב, כשהכל יתעלה, הכל יתקדש, אפילו התכנים היותר נפולים יתרוממו. כמו מה? כמו בשיטים. מה היה בשיטים? מעיין מבית השם יצא, זה בספר יואל ד', וישקע את נחל השיטים. בשיטים, כתוב ישראל בשיטים, חטו, בשיטים נענשו, ובשיטים עתידים להתרפא. שנאמר את הפסוק הזה. מה היה בשיטים? שם נפלו עם בנות מואב, עם בעל פאור. זה העבודה זרה. מה היה הרעיון של בעל פאור? זאת אומרת, זה גם זימה, הרעיות, גם עבודה זרה, הקשה ביותר אולי. בעל פאור, הרעיון שלו, זה שהכל קודש. אין רע בעולם כלל. אז זה רעיון שהוא קצת מזכיר לנו רעיון אמיתי, לא? נכון? הם אמרו, אין מה להתבייש בשום דבר. הכל הוא אלוהי. אם אדם הוא פורע את אחוריו ועושה ראי על פסל, זה עבודת בעל פאור. הכל קודש, אין רע בעולם כלל. כן? איך ישראל נפלו בדבר הזה? טוב, שם הם נפלו, הם מצד להתיר להם הרעיות בפרסיה. אבל באופן כללי, הרעיון הזה, יש בו ניצוץ. יש בו ניצוץ. מה הניצוץ? אז בפסקה הזאת אנחנו אומרים שבאמת הכל זה רצון אלוהי, נכון? באמת הכל זה גילוי של אור השם. אלא מה? בשביל להגיע לדבר הזה, אתה צריך לפרוש מכל מה שהוא מטמא את הנפש. אור השם הוא מגיע בצורה על פי הדרכה אלוהית. אנחנו נפגשים עם העולם הזה בכל מה שהוא לא מטמא את נפשנו, כל מה שהוא לא מחשיך אותנו. וזה לא נכון שהכל קודש עכשיו. לעתיד לבוא, הרעיון הזה הוא אמיתי, אבל לעתיד לבוא. לעתיד לבוא באמת הכל יהיה טוב, הכל יהיה קודש. אור השם ימלא אפילו את התכנים היותר נפולים. הם בעצם לקחו רעיון שהוא עתידי, והלבישו אותו, עשו גזור הדבק על עולם שהוא מלא סיגים, מלא נפילה, מלא טעויות. היום זה לא נכון לומר את זה. אז זה גם לא, כמובן, לא היה נכון לומר את זה. זה הרעיון של עבודה זרה. עבודה זרה היא אומרת, אין רע בעולם כלל. כל מה שאתה עושה, זה טוב, תזרום. זה הרעיון הזה. לעתיד לבוא, לעתיד לבוא באמת, הכל יהיה מלא אור. מכוח הרעיון הזה שראינו פה בפסקה, מכל מקום, אפילו התכנים היותר נפולים, הם יתרממו והתקדשו. הרב כותב את הרעיון הזה גם על התנועה הציונית, שהיא... יש בה סיגים, והיא מופיעה בהתחלה בצורה ירודה קצת, יחסית למה שהיא אמורה להופיע, והכל, ומעיין יצא, מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. אני אראה לכם את זה רגע. כתוב, ככה, אור הגאולה בהיגלותו הוא מודרג הרבה בזמננו, בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים בתוכיות התחייה הלאומית שלנו, המתלבשת, זה בעמוד 413 במאמרי הראייה, המתלבשת לפנינו בלבושיה החילוניים. אבל אור הקודש שלה הוא עדיין סתום וחתום, גל נעול מעיין חתום. חובתנו היא גדולה לפתוח את החותם של המעיין, ואז יצאו מים חיים מירושלים, ממעיין היוצא מבית השם, וישקע את נחל השיטים. וכל ערכי הקודש התעלו, התרוממו בקדושתם הרעננה על ידי הכוח של תחיית האומה. בקיצור, הקודש הוא מתפרץ החוצה. אז בהתחלה זה באומה הישראלית, אחר כך זה בהוויה כולה, באנושות כולה, בהוויה כולה, אפילו התכנים היותר נפולים, הם מתרוממו. תסתכלו רגע, אני אראה לכם ובזה אני אסכם. תסתכלו רגע בישראל ותחייתו קפה. ישראל ותחייתו קפה. אם אתם רוצים לראות את הרעיון הזה עוד פעם, זה נמצא בעמוד מבית בספר אורות, בסדר? עמוד מבית, ישראל ותחייתו קפה. יוזקק העולם ויואר, יזוקק העולם ויואר, יתעלה ויונהר, יתוודה ויתגלה, אחרי הסרת סיגה וצירוף בדיליו, שכל מה שהוא שואף ושוקק אליו, כל מה שהוא מתגבר ומתאמץ להגיע לו, בכל הצדדים ובכל דרכים, הכל דבר השם הוא. זה ממש רעיון דומה לפסקה שלנו, לפחות לסוף שלה. כלומר, יש פה תודעת חיים הרבה יותר עליונה. הכל מנערי נחלי עדני קודש העליון יוצא. יוכל הדבר בכנסת ישראל, המוגבלה בגבול נחלת ישראל. זאת האומה היחידה בעולם אשר השם הוא נחלתה מאז מעולם. ויורחב הדבר ויבורר על כל העולם וכל העולמים, שכל מה ששאפו ושואפים אליו, הכל עם אל פועלים, גם המלאכה, גם החוכמה, גם הלשון, הכל פונה למגמה רוממה רצויה אידיאלית אשר בצל שדי תתלונן, הכל משכלל את היצע העמוקה אשר שועשה על כפיים מראש מקדם, זה השעשועים האלה של עדן שדיברתי עליהם מקודם, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, משחקת בטבל ארצו ושעשועים בני אדם. טוב, זהו, אנחנו נעצור פה פסקה עמוקה הזאת, נמשיך פסקה הבאה, שיעור הבא, שיהיה שבת שלום לכולם, בשורות טובות.